יום רביעי לפרשת ויחי, פרק מ"ט, פסוק א'. היום אנחנו נלמד על דברי תוכחה או דברי ברכה, כפי שנראה, שיעקב נתן חלק מהבנים שאנחנו נלמד עליהם היום, על ראובן, על שמעון, לוי, יהודה, יששכר, וזבולון ודן. פסוק א', ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מסביר רש"י מה יעקב רצה להגיד לבנים שלו, ואגידה לכם, ביקש לגלות את הקץ. הוא רצה לגלות לעם ישראל, לבנים שלו, מתי משיח יבוא. כי הלשון בפסוק הזה, את אשר יקרא אתכם, ככה מסבירים אחד המפרשים, אם הוא התכוון להגיד בהתחלה דברים שיקרו לכל אחד ואחד באופן אישי, כל מיני דברים, הוא היה אומר לשון רבים, את אשר יקרו אתכם, יקראו אתכם. אני הולך להגיד דברים שיקרו לכם, כל אחד מה שיקרה לו. כשהוא אומר, אשר יקרא אתכם, הוא הולך להגיד דבר אחד שיקרה לכולם, דבר כללי. הוא רצה לגלות את הקץ. ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל אומר דברים אחרים. ואיפה יודעים שהוא הולך להגיד דברים אחרים? כי מיד, אחרי שלמדנו בפסוק הראשון, שיעקב אומר לבנים שלו, יאספו ואגיד עליכם, בואו תתאספו, אני רוצה לדבר אתכם, מה הוא אומר להם בפסוק השני עוד הפעם, כאילו מההתחלה, יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. מה עוד הפעם הוא אומר להם, יקבצו ושימו, כבר אמר להם קודם, יאספו ואגיד עליכם, כי עכשיו מה שתכננתי להגיד קודם יצא, בטל, מסתכל השכינה, עוד הפעם יקבצו למטרה אחרת, צריך להגיד להם דברים אחרים.
זה התור שהוא בכוונה לא אמר להם.
טוב שנסתלקה ממנו שכינה, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיגלה. פסוק ג' וד', הוא מדבר לראובן. ראובן, בכורי אתה כוחי, וראשיתוני יתר שאת, ויתר עוז, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. אומר עכשיו רש"י את כל הרצף של פסוק ג' וד', מה אומר יעקב לבנו ראובן. אומר לו ראובן, אתה הבכור, וראשית אוני, אומר רש"י, היא טיפה ראשונה שלו, שלא ראה קרי מימיו, וראובן היה ראשית אוני, זה כוחי. מביא רש"י שלוש פסוקים שרואים שהמילה און זה כוח, כמו פסוק ראשון הוא מביא שכתוב אצל הנביא הושע, מצאתי און לי. זה הפסוק שאומר שם המלך אפרים, שהוא מצא, למה הוא יש לו כזה עשירות גדולה? כי יש לו און, הוא מצא הרבה, יש לו הרבה כוח, יש לו הרבה און באלף, ולכן הוא מצא הון בהי. פסוק השני מביא רש"י מהנביא ישעיהו, כתוב מרוב אונים, מרוב אונים זה מרוב כוחות. פסוק השלישי הוא מביא, ולאין אונים, פסוק השלישי גם הוא מישעיהו, ולאין אונים זה אדם שאין לו כוח. על כל פנים, מכל הפסוקים הללו אנחנו רואים שאון זה במשמעות של כוח. אז אומר יעקב לראובן, אתה שאתה הבכור שלי, אתה שאתה ראשיתוני, יתר שאת ויתר עוז. מה הכוונה? אתה היית ראוי להיות יותר מכולם גם בשאת ויותר מכולם גם בעוז. מסביר רש"י מה הכוונה. יתר שאת, ראוי היית להיות יתר על אחיך, היית ראוי להיות יותר מאחים שלך בכהונה. למה שאת זה כהונה? לשון נשיאות כפיים. אתה היית צריך להיות זה שנושא כפיים, זה שהוא עושה את הברכות לעם ישראל כמו כהן, זה הכוונה יתר שאת. ויתר עוז, מה הכוונה? היית ראוי להיות במלכות. למה עוז זה קשור למלכות? כמו שכתוב בפסוק אצל הנביא שמואל, ויתן עוז למלכו. אז עוז הכוונה רמז למלוכה. אומר יעקב לראובן, אתה היית ראוי הבכור להיות גם הכהן וגם המלך.
יתר עז
או
ישראל?
יתר עז, עוז. עוז כתוב
בשמואל.
אבא של לוי, מה היה? ומי גרם לך להפסיד כל אלה? מי גרם לכך שהפסדת גם את הכהונה וגם את המלוכה? פחז כמים, מה הכוונה? הפחז והבהלה אשר מיירת להראות כעסך. כעסת ומיד פעלת וגרם לך הפסד. למה הוא מדמה את הבהלה למים? כמים הללו הממהרים למרוצתם, כמו מים שהולכים במרוצה, ככה הפחד, היינו הבהלה שלך, הכעס שלך בא במהירות. לכך, מה גרם לכך? אל תותר. מה שהוא רצה להגיד לו בפסוק ג' יתר סט ויתר עוז, אז אל תותר. מה זה אל תותר? אל תרבה ליטול כל היתרונות הללו שהיו ראויות לך. היית ראוי להיות כהן ומלך, הפסדת. מה הסיבה שראובן כעס? ומהו הפחז אשר פחזת? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת. את מה הוא חילל? אומר רש"י, אז חיללת אותו שם שעלה על יצועי, והיא השכינה שהיה דרכה להיות עולה על יצועי. מיטתו של יעקב ומיטה שהשכינה שורה עליו, ואז למדנו כבר בפרשה קודמת שיעקב, לא בפרשה קודמת, ביום ראשון, שיעקב השכינה נמצאת למעלה ממרשותיו במיטה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אומר יעקב, השכינה נמצאת דרכה להיות עולה על יצועי, וכשאתה חיללת משכבי אביך, אז זה לא פגיעה בי, אלא בעצם גרמת פה התערבות ופגיעה בגילוי השכינה.
מה, אני עם בילה?
כן.
לא, מה, הוא החליף מיטה בסך הכל.
נכון, נכון. הוא התערב בתחום שהוא לא נוגע.
לא שלו.
עכשיו רש"י מסביר את המילה פחז. פחז זה לא מתאר מצב. פחז מספר שבעבר אתה היה לך פח, אתה פחזת. הוא אומר רש"י, פחז שם דבר הוא. זה הדבר עצמו, הבהלה קוראים לה פחז. לפיכך, טעמו למעלה. איפה נמצא את הטעם, איפה נמצא הטעם של המילה? בפה. פחז, לא בחט, לא אומרים פחז כמים, אלא פחז כמים. אם הדגש היה על החט, פחז, פחז מתייחס לבן אדם, שהוא פחז, הוא מייר. ואתם אומרים פחז על הפה הדגש, אז השם דבר. הטעם של המקרא זה למעלה, על תחילת המילה, על האות פה, האות הראשונה. לא הכוונה מעל השורה או מתחת לשורה, אלא בתחילת המילה, בפה שהוא תחילת המילה. וכולו נקוד פתח. הניקוד של המילה פחז, פה חט, שניהם זה פתח. ואילו היה לשון עבר, אם הכוונה הייתה במילה פחז זה לתאר דבר שראובן עשה בעבר ולהגיד שהוא פחז,
אז
א' היה נקוד חציו קמץ וחציו פתח, כמו שאומרים את המילה שמר, זכר, אז שם קמץ פתח. ודבר שני, וטעמו למטה, הטעם היה צריך להיות על החטא, פחז, מזה שהטעם הוא על החטא, פחז, אז זה שם דבר. עכשיו מסביר רש"י עוד מילה פה, יצועי. מה זה יצועי? לשון משכב. למה למיטה קוראים יצועי? על שם שמציעים אותו על ידי לבדים וסדינים. אתה מציע על המיטה מצעים. והרבה דומים לו, יש הרבה מקומות שרואים שמיטה נקראת מצה, מביא רש"י שתי מקורות. מקור אחד, שני מתהילים. אם זכרתיך על יצועי, מה הכוונה? דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, גם שאני שוכב על המיטה שלי, אני זכרתיך, אני זוכר ואוהב אותך. דבר שני, דוד המלך, כשהוא רצה להגיד שהוא לא, עד שהוא לא ידע איפה הוא הולך לבנות את בית המקדש, הוא אומר, אני לא יעלה על מיטה עד שאני לא אבנה את בית המקדש. איך הוא אמר? אם אעלה על ארץ יצועי. שם נדר שהוא לא יעלה על מיטה עד שלא יבנה בית המקדש. המשיך הלאה דברי יעקב לבניו הנוספים. פסוק ה', שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחירותיהם. מסביר רש"י מה כאן אמר. כאן יש דברי תוכחה לשני הבנים שלו, שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, מה פה שמעון? גם ראובן ושמעון הם אחים, גם לוי ויהודה הם אחים. למה דווקא על שמעון ולוי הוא אומר את הביטוי אחים?
תאומים במעשיהם.
ביצה אחת. הם היו ביחד על שני דברים, כל הפסוק ילך כאן על שני דברים שהם עשו ביחד, על שכם ועל יוסף. שכם שהם נכנסו להרוג, ועל יוסף שהם רצו להרוג אותו. איפה רואים ששניהם ביחד? על יוסף, מביא רש"י את הפסוק שלמדנו כבר, ויאמרו איש אל אחיו, וגומר, ועתה לכו ונהרגהו. אז מי זה האיש אל אחיו שאמר את זה? אז רש"י עושה חשבון שחייבים לומר שהכוונה לשמעון ולוי, דווקא להם. למה? למרות שבפסוק לא כתוב איזה מהאחים. רש"י מוכיח ככה, אומר מי הם? אם תאמר ראובן או יהודה, ראובן או יהודה לא יכול להיות שהם אמרו את זה. מדוע? הרי לא הסכימו בהריגתו. יהודה אמר, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דומו. ראובן אמר, אשליך אותו אל הבור. השניהם לא רצו להרוג אותו. אז ויאמרו איש אל אחיו, לכו ונהרגהו, ולא יכול להיות לא ראובן ולא יהודה. אם תאמר בני השפחות, אם תגיד שזה בני השפחות, שזה דן וגד, כן, אם זה בני בילה וזלפה, גם אי אפשר. למה? הרי לא הייתה שנאתם שלמה, הם לא שנו אותו כל כך כמו שהבנים האחרים שנו אותו. איפה רואים שהוא לא שנו אותו? שנאמר, למדנו והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה וגומר. הוא היה בידידות עם הבנים של השפחות.
ועוד בנים
מי נשאר מלאה? יששכר וזבולון. יששכר וזבולון לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם. יששכר וזבולון שהם הקטנים, שלהם ארבע אחים גדולים, הם שותקים ולא מדברים. אז היחידים שנשארו על כורחך שמעון ולוי, שקרא מביאים אחים, אז נשאר שמעון ולוי, שהם אמרו אחד לשני, בוא נהרוג את יוסף.
ואיזה בא לידיעת יעקב?
מה לא בא לידיעת יעקב? אומרת התורה, כלי חמאס, ממשיך יעקב ואומר, מה ששמעון ולוי עשו, א', הם רוצים להרוג את יוסף, וב', הם הורגים את שכם. הכלי אומנות הזה הללו שהם הורגים ברצח, אומר רש"י זה חמאס, רק המנה חמאס, אומנות זו של רציחה, חמאס הוא בידכם. אתם גזלתם מקצוע שהוא לא שייך לכם. מברכת עשיו, זו אומנות שלו היא, ואתם חמאסתם אותה ממנו. אצל עשיו כתוב על חרבך תחיה. מה אתם עושים עם הכלי אומנות הזו ששייך לעשיו? מחירותיהם, מה הכוונה? מביא רש"י שני פירושים. פירוש הראשון, שהוא מתייחס, שני הפירושים מתייחסים לכלי חמאס. פירוש הראשון אומר, לשון כלי זין. הכלי נשק זה נקרא מחירותיהם, אז יעקב אומר להם, כלי הנשק שלכם זה חמאס, אתם חמאסתם את זה מעשיו. למה מחירותיהם זה הולך על הנשק? אומר רש"י, הסייף בלשון יווני, החרב ביוונית זה נקרא מחיר, אז מחירותיהם זה הכלי נשק. ככה הוא מביא מטעם חומה. דבר אחר, פירוש אחר, מה הכוונה מחירותיהם? בארץ מגורתם. לפי הפירוש השני, אז חף וגימל מתחלפים ביניהם, כמו שנלמד בזאת השם בתורה, לא תלך רכיל, אומר רש"י רכיל זה כמו רגיל,
לא רגל על
כן? לסנה. גימל וחף מתחלפים. לפי הפירוש השני, מחירותיהם, זה כאילו כתוב מגורותיהם. מה הכוונה? בארץ מגורתם, בארץ שהם גרו, בארץ ישראל, נהגו עצמם בכלי חמאס. כמו מביא רש"י הוכחה שמחירותיהם יכול להיות במשמעות של מגורים. מביא רש"י שהפסוק אומר אצל הנביא יחזקאל, מחורותייך ומולדותייך. מה הכוונה? ארץ המגורים שלך, ארץ הלידה שלך. פה מחירותיהם, הכוונה לארץ המגורים של שמעון ולוי, שם הם משתמשים כלי נשק, גם מעשה שכם וגם מעשה יוסף, שהם היו בארץ כנען, בארץ המגורים שלהם. וזהו תרגום של אונקלוס, ככה אונקלוס מתרגם, איך אונקלוס מתרגם, יראה את המילים. הוא אומר, בארץ תותבותון עבדו גבורה, בארץ התיישבותם הם השתמשו בגבורה. פסוק ו', בגלל ששמעון ולוי עשו את מה שעשו, אומר להם יעקב, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. מסביר רש"י מה היה דברי יעקב, בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי. הרי הנשיא של שבט שמעון היה זמרי בן סלור, שהוא לקח את אותה מדיינית, כזבי בצור, ואז פנחס הרג אותו. ואז אומר רש"י, כשנתקבצו שבטו של שמעון להביא את המדיינית לפני משה, ואמרו לו, זו אסורה או מותרת? שאלו את משה, מה אתה אומר? המדיינית אסורה או מותרת? אם תאמר אסורה, בת יתרום היא תירא לך. כן, והם לא הבינו שמשה גייר אותה, ובכלל אצל משה זה היה לפני מתן תורה וכו'. אומר יעקב, בסודם, מתי ש... מה זה סוד? סוד זה מלשון עיצה. כשהם יעשו את העיצה הזו, שהתייעצות הזו של שבטו של שמעון יבוא בהתייעצות נגד משה רבינו, אומר יעקב, אל יזכר שמי בדבר, השם שלי לא יופיע שם, שנאמר, נלמד בזאת השם בספר במדבר, כתוב שם שהייחוס של אותו נשיא שבט שמעון זמרי, כתוב זמרי בן סלו, נשיא ביתיו לשמעוני, וזהו, זה, בזה הסתיים הייחוס שלו אחורה, ולא כתב בן יעקב. למה? אומר יעקב, בסודם אל תבוא נפשי. בקהלם, בסודם הולך על שמעון, הרי כאן הוא מדבר לשמעון ולוי, בקהלם הולך על לוי. מה היה אצל לוי? כשיקיל קורח, כשקורח יאסוף, שום משבטו של לוי, את כל העדה על משה ועל אהרון, אל תחד כבודי שם, אל יתייחד עמהם שמי, גם שם שלא יוזכר שמו של יעקב. איפה רואים שלא יוזכר שמו של יעקב? שנאמר, יעקב אומר, שנאמר, כתוב בפרשת קורח, קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. וגם פה זה נעצר, ולא נאמר בן יעקב. עכשיו, שלא תגיד שהסיבה שלא נאמר בן יעקב, אולי כי אין טעם להמשיך את המשפחה הלאה, כי כל היהודים הם בני יעקב. כל מה שצריך ללכת זה עד לדעת מאיזה שבט, אבל ללכת אחורה אין טעם, כי כולם הם בני יעקב. אי אפשר לומר כך למה, אבל בדברי הימים, כשנתייחסו בני קורח על הדוכן, כשאותם בני קורח מייחסים אותם, כשהם עומדים בבית המקדש על הדוכן, שם נאמר בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן ישראל.
למה?
למה? כי יש מקום להזכיר.
למה?
כי שם זה לא מדובר על מעשה שלילי שלהם. כשמדובר על הדוכן, על הבנים של קורח. כשנמצאים בבית המקדש ורוצים להזכיר את ההיסטוריה שעל המשפחה שלהם, הולכים עד יעקב. אבל כשמדובר על קהלם, כשמייקילו את העדה נגד משה רבינו, שם לא, לא, שם מתייחס רשי למילים אל תחד כבודי. אומר רשי, כבוד לשון זכרו. תחד לכאורה זה לשון הקיבה, כבודי זה לשון זכר. אז היה מתאים להגיד אל ייחד כבודי, שכבודי לא יתייחד שם. למה כתוב אל תיחד כבודי? אומר רשי, ועל כוחך אתה צריך לפרש כמדבר אל הכבוד, כאילו יעקב מדבר לכבוד שלו ואומר לכבוד שלו אתה אל תתייחד איתם. הוא לא מדבר על המצב, מדבר לכבוד. אם הוא היה מדבר על המצב ומספר סיפור שהכבוד לא יהיה איתם, אז היה מתאים להגיד אל ייחד כבודי. אבל כאן הוא מדבר לכבוד, הוא כאילו בלשון ציורית הוא מדבר לכבוד שלו, הוא אומר אתה אל תחד. ומבחינה דקדוקית, כשאתה מדבר למישהו בנוכח, כן, אפילו כשאתה מדבר לזכר, כשאתה מדבר לו בנוכח, אתה משתמש בצף, כמו נסתר בנקבה, אז נוכח בזכר זה אותו דבר. ואומר, זה מה שיעקב אומר, אתה כבודי אל תתייחד עמהם. כמו, איפה רואים שאתה מדבר בנוכח לזכר, אז אפשר להשתמש בלשון תיחד. נביא רשי הוכחה, כתוב אצל הנביא ישעיהו, הנביא ישעיהו דיבר נגד הנביא נבוכדנצר, סליחה, נגד מלך בבל נבוכדנצר. ומלך בבל נבוכדנצר אומר לו הנביא ישעיהו, תדע לך שהמלכים הגויים כשהם מתים, אז יש להם את הכבוד שלהם, את המנוחה שלהם, אתה לא יהיה לך מנוחה, אתה לא תהיה תתייחד כמו כל מלכי הגויים. אז מאיך הוא אמר לו את זה? כשהוא דיבר עליו בלשון נוכח, הוא אומר לו, לא תאחד איתם בקבורה, אתה לא תהיה אחד עם המלכים הגויים האחרים כשתיקבר. אז בגלל שהוא דיבר אליו ולשון נוכח, הוא אמר לו תאחד, הוא לא אמר לו יהיה אחד, למרות שהוא זכר. אז רואים שלשון נוכח לזכר הוא כמו נסתר לגבי נקבה.
אז מה, עד מתי דיבור בשפה הזאת?
שפה של התורה היא נצחית.
לא, אבל אני רואה שהנביא פה דיבר עם נבוכדנצר גם באותה שפה.
באותו שפה, כי הוא...
איפה זה נעלם? מתי זה
הפסיק? לא הפסיק, אנחנו מדברים לשון הקודש עד היום.
לא.
כי באפם הרגו איש... כי באפם הרגו איש, עכשיו חוזר חזרה יעקב אומר, שמעון ולוי, הייתם נגד ביצה אחת נגד שכם, ביצה אחת נגד יוסף. ולכן מגיע לכם העונש הזה שאל תבוא נפשי ואל תחד כבודי. אז הוא מסיים, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, הוא חוזר חזרה לשתי המעשים שהם עשו, שכם ויוסף. כי באפם הרגו איש, אומר רש"י, אילו חמו ואנשי שכם.
כן.
ואינם חשובים כולם אלא כאיש אחד. וכן הוא אומר בגדעון, והקיט את מדיין כאיש אחד. וכן במצרים כתוב סוס ורוכבו רמה בים, למרות שזה הרבה סוסים, אבל כתוב כאילו סוס אחד, כי אינם, זהו מדרשו. אז כולם חשובים כאחד. אומר יעקב, אתם באתכם, בכעס שלכם הרקתם איש, איש הפירוש הרקתם את כל אנשי שכם ואת חמו. למה רש"י לא מזכיר כאן את שכם בן חמור? רש"י מזכיר אילו חמור, איך קראו לה, חמור היה בן של שכם, סליחה, שכם היה בן של חמור. כן? את מי רש"י מזכיר שהם הרגו? את חמור. מי היה חמור? חמור היה המלך. ואת אנשי שכם, את מי עוד הם הרגו? את שכם בעצמו הם הרגו. למה רש"י לא מזכיר כאן ואומר אילו שכם וחמור ואנשי שכם? כי על שכם יעקב לא כועס עליהם. שכם היה חייב מוות. שכם שעשה את המעשה לדינה, הלך נגד ההסכמה בין הגויים שלא עושים האלה וכאלה מעשים, היה חייב מוות. נגד שכם אין ליעקב שום טענה. כל הטענה שהיה ליעקב זה למה הרגתם את חמור, למה הרגתם את כל אנשי שכם שהם לכאורה לא שייכים לעניין. זהו מדרשו, אומר רש"י. הוא פשוטו, לפי פשוטו למה כתוב כי באפם הרגו איש, לשון יחיד? אומר, הרבה אנשים קורא איש כל אחד לעצמו. כשיש לך הרבה אנשים ואתה רוצה להגיד שהוא הרג את כולם, אתה אומר, הרגת אחד אחד. איש איש, כאילו. באפם הרגו כל איש שכעסו עליו. וכן מביא רש"י הוכחה, כתוב על אבי יחזקאל, וילמד לטרוף טרף. יחזקאל אומר שם משל. מה המשל? אריה, כשפעם אחת הוא טורף בן אדם, הוא טועם את הפעם הזה של בן אדם, אז כל בן אדם שהוא ימצא הוא ינסה לטרוף אותו אחר כך, כי בטבע אריה לא מחפש לטרוף אדם. אבל אז הנביא שם יחזקאל מדבר משל על יחז בן יאשיהו, על מלך יהודה. אז איך הוא אומר שמה? וילמד לטרוף טרף. כשהאריה לומד לטרוף טרף של אדם, אדם אכל. מה זה אדם אכל? לא הוא יאכל אדם מסוים, אלא אדם אכל כל אדם שהוא ימצא, הוא יאכל אותו. אותו דבר גם פה. והפעם הרגו, את מי הם הרגו? איש. מה זה איש? כל איש שהם מצאו הם הרגו אותו. וברצונם יקרו שור. על מי הוא מתייחס פה?
לשני.
על יוסף. כן. רצו לעקור את יוסף שנקרא שור, כי בפועל הם לא עקרו את יוסף, כי הרי יוסף מלך, הוא נשאר בחיים. כן. אבל ברצונם יקרו שור, הם רצו לעקור את השור, את יוסף. שנאמר, איפה רואים שיוסף נקרא שור? כתוב, בחור שורו הדר לו. כן, מי אמר בחור שורו הדר לו? זה אמר משה רבינו בברכתו ליוסף בספר דברים. למי הוא מתייחס שמה? הוא מתייחס ליהושע בן נון. שיהושע הוא קורא לו בחור. למה בחור? בחור זה כמו מלך. בחור שורו, הבחור שיצא משבט יוסף, הדר לו. מה זה הדר לו? הוא יהיה חזק, הוא נותן לו עוד. אשר רבינו הרי קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא, ונתת מעודך עליו. אז ההוד הוא קיבל יהושע. אז רואים על כל פנים מהפסוק הזה ששור הולך על יוסף. מה הפירוש של המילה יקרו? אומרה שאישיריתי בלעז. אישיריתי זה שקורטים את הגידים של השוק, זה נקרא לעקר. לשון, מביא רש"י דוגמה, כתוב בספר יהושע, את סוסיהם תעקר. מה הכוונה? היה שם הסיפור שמלך חצור, יבין מלך חצור, בא להילחם נגד עם ישראל. רק אז אנחנו ליהושע בן נון, כשאתה הולך עכשיו נגד החיילים של יבין מלך חצור, והגבורה העיקרית שלהם זה עם הסוסים שלהם, איך אתה תבצע את המלחמה? את סוסיהם תעקר. מה הכוונה את סוסיהם תעקר? את הפרסות שלהם, תוריד להם את הפרסות לסוסים של המלך של חצור. אז תעקר פירושו לעקור ולהוריד. זה מה שאומר כאן יעקב, וברצונם יקרו שור, הם רצו לעקור את יוסף. ואז סיום הדברים שיוסף, סליחה, שיעקב אומר לשמעון ולוי, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. ארור, הוא מקלל אותם, אבל הוא לא מקלל אותם, הוא מקלל את הכעס שלהם. ארור אפם כי אז, מה הכוונה? אפילו בשעת תוכחה לא קילל אלא את אפם, את הכעס, אותם חס ושלום הוא לא מקלל. וזהו שאמר בלעם, מה עקוב לא כבוקל? איך אני, בלעם אומר, אני יכול לקלל אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, דעת עליון לא רוצה לקלל את עם ישראל. החלקם ביעקב, אומר יעקב אבינו, אני אקח את שמעון ולוי, אותם צריך להפריד, הם לא יהיו ביחד. כן? אז וכל עם ישראל, אומר שמעון ולוי, יהיו מפוזרים בעם ישראל. החלקם ביעקב, הפרידם זה מזה. דבר ראשון הוא אומר שלא יהיה לוי במניין השבטים, דברים חלוקים. דבר ראשון, לוי, כמו שידוע, לא מונים אותם ביחד, כשמונים את כל השבטים בעם ישראל שנלמד בעזרת השם בעתיד, לוי לא נמצא במניין של כולם. אז קודם כל אומר יעקב, אחלקם, חלוקים. חלוקים, לא מונים אותם ביחד עם כולם, מונים אותם בנפרד, הם לא נמצאים ביחד עם כולם. והרי הם חלוקים, אז במילא הם נפרדים זה מזה. דבר אחר, פירוש נוסף, אין לך עניים וסופרים ומלנדי תינוקות אלא משימון כדי שיהיו נפוצים. המקצוע שיעקב בירך את שימון, שהם יהיו עניים, עניים יש בכל מקום. שיהיו סופרים, צריך אותם בכל מקום. מלמדי תינוקות, גם צריך אותם בכל מקום. מאיזה שבט הם יהיו? משבט שמעון. זאת אומרת, הם יהיו מפוזרים בכל עם ישראל. מה עם לוי? בשבטו של לוי, השאו מחזר על הגרנות. שבט לוי הולך לטייל על כל השדות ששם צורכים, לתרומות ומעשרות, אז הוא גם מפוזר. נתן לו תפוצתו דרך כבוד. את שמעון הוא הפיץ בעם ישראל לא בצורה מכובדת. הם יהיו עניים, הם יהיו סופרים, הם יהיו מלמדי תינוקות. את לוי הוא הפיץ, אבל בצורה מכובדת. הם מתפזרים בכל מקום לקבל תרומות ומעשרות. זה מרומז, מה?
ובכל זאת יצא משבט לוי הגדול של הלוויים.
נכון, הוא לא מפסיד את מה שהוא צריך לקבל, והוא מפסיד את מה שהוא צריך להיענש. רואים את ההבדל בין שמעון לוי ומרומז כאן, שעל שמעון כתוב, אחלקם ביעקב. הלוי כתוב אפיצם בישראל, אנחנו יודעים שיעקב זה שם של מעלה, סליחה, ישראל זה שם של מעלה, ויעקב זה שם פחות יותר, בלשון עקב. אז אצל שמעון זה ביעקב, זה יהיה דרך תפוצה, לא דרך כבוד, ואצל לוי זה באפיצם בישראל, זה יהיה דרך כבוד. מה באמת הסיבה ששמעון קיבל עונש יותר חמור מאשר לוי? כי באותם שני, באותה פסוק שהם עשו נגד יוסף, כתוב ויאמרו איש אל אחיו, מי אמר למי? שמעון הגדול, הוא פנה ללוי ואמר לו בוא נהרוג את יוסף, אז הוא פתח בדברים, אז הוא יקבל את עונשו יותר מהשני. עכשיו נעבור ליהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אביך. יהודה הוא רק אומר דברי ברכה. אומר רש"י, יהודה, אתה יודוך אחיך, לפי שהוכיח את הראשונים בקינטורים, מכיוון שעל שניים הראשונים, על ראובן, על שמעון ועל לוי, על שלושת הראשונים, הוא דיבר דברי קינטורים, על ראובן הוא אמר לו, אתה הפסדת כהונה ומלכות, בגלל שאתה נונחת טוב. שמעון ולוי הוא כועס עליהם שלא נגעו טוב. יהודה שומע את זה, התחיל יהודה לסוג לאחוריו, יהודה הולך אחורה, שלא יוכיחנו על מעשה תמר, הוא אומר גם אצלי יש בעיות, אני מפוחד מה יהיה, מה יגידו לי עכשיו. Yeah. וקראו יעקב בדברי ריצוי, אז יעקב קורא לו ואומר לו, יהודה, לא אתה כמו תמר. אין לך מה ללכת אחורה, אתה לא כמו האחים שלך. אתה, יהודה, אתה יודוך אחיך, אתה שונה מהאחים שלך. ידך בעורף אויביך, ידך בעורף אויביך, אומר רש"י, על מי מתייחס יעקב? על מי שעתיד לצאת מיהודה. מי זה?
דוד.
בימי דוד. זה הולך על התקופה של דוד המלך. מה היה בתקופה דוד המלך ששייך להגיד ידך בעורף אויביך? כתוב אצל דוד המלך, אצל הנביא שמואל זה כתוב, ואויביי, תת לי עורף. דוד המלך, כשהוא היה משבט יהודה, הוא שר לקדוש ברוך הוא ומודה לו, מה הוא אומר לו? לקחת את האויבים שלי והפכת אותם שיברחו ממני, שהם יהפכו לי עורף, ואז הם ילכו אחורה. זה מה שיעקב אומר לו, ידך בעורף אויביך. בני אביך, השתחוו לך בני אביך, זאת אומרת שכל עם ישראל יהיו תחת שלטונו של דוד המלך, שהוא משבט יהודה, אומרה שעל שם שהיו מנשים הרבה, לא אמר בני אמך כדרך שאמר יצחק. הוא רוצה הרי לכלול את כל, אם הוא היה אומר לו בני אמך, אז בני אמו זה רק שבט ראובן, שמעון, לוי, יהודה ויששכר, זה בני אמו. בני לאה. אבל אם הוא אומר לו בני אביך, יעקב ליהודה, אז הוא מתכוון לכל הבנים. ממשיך, הלאה, כל הנבואה כאן תלך על תקופת דוד המלך, שדוד המלך יהיה מלך על כל עם ישראל. ממשיך הלאה לדבר על דוד המלך בפסוק ט'. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וחלבי מי יקימן. אומר רש"י, גור אריה, גור אריה זה דבר והיפוכו, גור זה שהוא קטן, אריה זה שהוא כבר גדול. אומר רש"י, על דוד נתנבא, זה גם הולך על דוד המלך. בתחילה גור, ביות שאול מלך עלינו, אתה המוציא והמביא את ישראל. כן, ככה כתוב אצל הנביא שמואל. זאת אומרת, גם בהתחלה כשהוא לא היה עדיין מלך, הוא היה גור, הוא כבר היה מנהל את העניינים. ולבסוף אריה, מתי? כשימליכו עליהם, כשנהיה המלך ונהיה אריה. וזהו שתרגם אונקלוס, זה מה שאונקלוס, איך אונקלוס מתרגם את המילים גור אריה? למילה גור, מה הוא אומר? שלטון יהיה בשירויה. מה זה שירויה? בהתחלה, בתחילתו. בהתחלה הוא גם יהיה שליט, אחר כך הוא יהיה מלך גדול. מטרף, מאיזה טרף השתחרר יהודה? מביא רש"י שני דברים. דבר ראשון הוא מביא, ממה שחשדתיך בטרוף טרוף יוסף, טרוף טרוף יוסף, חיירה חלטו. וזהו יהודה שנמשל לאריה. יהודה הוא כמו אריה, והוא היה מלך, ויוסף גם היה צריך להיות מלך. אומר יעקב, אתה חשדתי בך שאתה הרקת את יוסף, כי אתה פחדת שיוסף ייקח לך משהו מהמלוכה. בני עליתה, רש"י פה אומר, לא מטרף בני עליתה. המילה בני לא צמודה למילה מטרף, אלא מטרף בני עליתה. המילה בני הולך יחד עם עליתה. רואים את זה גם בטעמי המקרא, מי שרואה את טעמי המקרא יכול לראות שמטרף זה טעם נפרד, ובני עליתה הולך ביחד. מה זה בני עליתה? מטרף זה טיפחה, ובני עליתה זה... מה זה בני עליתה? אומר רש"י, סילקת את עצמך. בני, מי זה בני? אתה בני יהודה, עליתה, התרוממת, הסתלקת מהטרף, ואמרת, מה בצע וגומר? מה יצא מזה אם נהרוג את יוסף? עוד טרף היה שיהודה היה... טרף זה כאילו לטרוף, להרוג. מעוד איזה טרף יהודה יצא? וכן בהריגת תמר, שהודה כמעט שתמר נשרפה יחד עם שני... התאורים שהיו בה, ומה אומר? צדקה ממני. אז הוא עלה מזה. אז אומר יעקב ליהודה, משני הדברים הללו עלית, לפיכך מה השכר שלך? קרה רבץ. מה זה קרה רבץ? כמו שהאריה, מתי הוא רובץ? שנוח לו וטוב לו, אז הוא ככה רובץ. אומר רש"י וגומר, על מה מתכוונים? בימי שלמה שכתוב שם איש תחת גפנו וגומר, כל היהודים נמצאים במנוחה ובשקט, זה שכר על כך שעלית מהמצב הזה של הטרף. פסוק י' ממשיך יעקב לומר ליהודה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא ייקח תמים. אומר רש"י, לא יסור שבט מיהודה מדוד ואילך, מאז שדוד המלך קיבל את המלוכה, הרי כל זה הולך כאן על דוד לכל אורך, מאז שדוד המלך קיבל את המלוכה תמיד יהיו בשבט יהודה עניינים של כאלה ששולטים. אלו ראשי גלויות שבבבל, הראשי גלויות שהיו בזמן הגלות בבבל, הם קיבלו רשות מהמלוכה הבבלים להיות מנהלים את העניינים בעם ישראל. כשרודים את העם בשבט, היה להם רישיון לתת גם עונשים לעם ישראל במקרים שיהודים לא נהגו כראוי, שממונים על פי המלכות. לא יכולת ללכת להתלונן את המלוכה של הגויים, למה יש כאן כאלה שעושים, הם קיבלו רשות. זה היה ברכה של יהודה, שיהודה קיבל מיעקב. הוא מחוקק מבין רגליו תלמידים, דהיינו תלמידי חכמים אלו נשיאי ארץ ישראל, גם בארץ ישראל שהיו נשיאים, הם לא היו הם לא קיבלו אז שררה כמו שהיו ראשי גלויות בבבל, אבל המשיכו גם כן משבט יהודה. עד מתי זה יימשך ככה? עד כי יבוא שילה. מי זה שילה? זה מלך המשיח. למה מלך המשיח נקרא שילה? שהמלוכה שלו, עד כי יבוא מי שהמלוכה שייכת לו. שילה זה כאילו שלו. בעל התורים אומר שיבוא שילה זה בגימטריה משיח. וכן תרגמו אונקלוס. גם אונקלוס מתרגם שזה לך המשיח. איך הוא אומר אונקלוס? אומר במפורש, עד ייתי משיחה. ככה אומר אונקלוס. אז הוא מתרגם שזה לך המשיח. מדרש אגדה, המדרש כתוב למה התקופה של משיח נקרא שילה, אבל זה שתי מילים, שילה זה שי לא, מה הכוונה? שי זה מתנה, שנאמר יובילו שי למורה, זה הפסוק שאומר בתהילים, שמשיח יבוא, כל אומות העולם יביאו שי, יביאו מתנות למורה לבית המקדש, ולא ייקח תמים, ומה זה ולא ייקח תמים? אסיפת העמים, כל העמים יתאספו יחד סביבו של משיח. איכת זה מלשון אסיפה, שהיוד עיקר היא ביסוד, האות יוד זה לא איכת יוד שאומרת לשון עתיד יהיה כך וכך יהיה כעת עמים, אלא איכת, היוד זה חלק מהשורש, ולפעמים השורש הזה יכול גם ליפול. אפשר להגיד את המילה הזו בלי היוד. מביא רש"י כמה דוגמאות שיש מילת שורש, שלפעמים המילת שורש נופלת, אבל היא בעצם מילת שורש. כמו, כתוב, המילה ביחזקאל כתוב, יפעתך. יפעתך זה כמו ההופעה שלך. היו פעמים שנופלת ממנו. לפעמים היוד יכולה ליפול מהמילה. עוד דוגמה. וכמה אותיות משמשות בלשון זה? יש כמה אותיות שיש יוד שהיא שורשית, והיא לפעמים יורדת. והם נקראים עיקר נופל. כגון נון של נוגף ושל נושך. אז הנון היא חלק מהשורש, אבל אם אני רוצה להגיד את זה לשון עתיד, מה אני אגיד? אי גוף, אי שוך. איפה נפל הנון? אותו דבר, ואלף שבאחוותי באוזניכם. אחוותי באוזניכם, אומר איוב, המילה אחוותי זה מלשון דיבור. כמו שאתה אומר למישהו, אתה יכול לחוות את דעתך? מה זה לחוות? חיווי, זה לשון אמירה. אחוותי, המילה אחוותי זה מלשון דיבור. או שבאבחת חרב, אבחת חרב, אומר הנביא יחזקאל, שיש קול של אנשים של מתים מהחרב. או דוגמה שלישית, כתוב במלכים, ואסוך שמן. אסוך שמן זה כמו שאומרים סיכה של שמן, בלשון מריחה. אז בכל המילים הללו האלף של אחוותי יכולה ליפול. אפשר לכתוב יחווה בלי אלף, כן? חיווי או שיחה בלי אסוך, ואות שנופלת מהשורש. אף זה אותו דבר גם פה, עיקה תמים, מה הכוונה? אספה תמים, שנאמר, איפה רואים שהתקיים הנבואה הזו שכשמשיח יבוא אז כל הגויים יתאספו סביב משיח? כתוב אצל הנביא ישעיהו, אליו גויים ידרושו, כל הגויים ידרשו ויתאספו סביב משיח. ודומה לו, איפה רואים דמיון שהמילה עיקת זה מלשון אסיפה? נראה שפסוק מעניין, הנביא שלמה המלך אומר במשלי, עין תלעג לאב ותבוז לעיקת אם. זאת אומרת שיש עין כזו שמלגלגת על האבא ועל האמא. אז זה אומר את זה שלמה המלך. יש עין שלועגת למוסר שהאבא אומר, והיא מבזה את עיקת אם. מה זה עיקת אם? אמא מבוגרת, יש לה מפני הזקנות שלה הרבה קמטים בפנים. וכשהיא מדברת, אז כמו שאומרת, רואה הרבה חוכמת חיים אתה רואה על הפנים שלה. ויש אחד כזה שהוא מלגלג. איך אומר שלמה בחוכמתו, אישה שהיא מבוגרת, יש לה כבר הרבה קמטים בפנים, איך הוא קורא לה? עיקת אם. מה זה עיקת אם? לקיבוץ קמטים שבפניה מפני זקנתה. אז רואים שהמילה עיקת זה מלשון התקבצות. אותו דבר גם פה, מה הכוונה? עיקת עמים, התקבצות של העמים. ובגמרא, מביא רש"י הוכחה שבגמרא משתמשים בביטוי הזה של עיקת מלשון קיבוץ. כתוב דייתווי ומקו הקעתה בשוקי דנהרדה. מה אומרת? שיש מצב שישבו ואספו תלמידים ולימדו אותם תורה בשוק של העיר נהרדה. אז כשרוצים להגיד אספו אותם, איך כתוב בגמרא? מקו הקעתה. מה זה מקו הקעתה? אספו את האסיפה. כך כתוב במסכת יבמות. ויכול היה לומר קהיית עמים. יעקב יכל להגיד ולא יהיה קהיית עמים, זה היה אותו משמעות. על כל פנים נסכם מה רש"י אמר פה, ולא עיקת עמים במילה אחת, שמשיח יבוא, כל העמים יתאספו סביבו במשיח.
למה הוא מתעכב על מילה אחת?
כדי להבין את המילה, כל מילה בתורה צריך להבין אותה. פסוק י"א ממשיך להגיד דברי ברכה ליהודה, אוסרי לגפן עירו.
איזה פסוק?
ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוסו. מביא רש"י עכשיו שלושה פירושים על הפסוק הזה. פירוש הפשוט, הוא אומר שזה לא הולך על תקופת משיח, כמו שאמרנו קודם שהפסוקים הולכים על תקופת משיח. סליחה, זה הולך על תקופת משיח, אבל זה לא הולך על משיח, אלא זה הולך על דברים שיהיו בתקופתו של משיח. מה? אז הוא אומר ככה, כתוב, אומר רש"י, אוסרי לגפן עירו, נתנבא על ארץ יהודה. אולי אני אגיד את זה בעל פה, ואז נקרא בפנים את ההמשך. הוא אומר ככה, עירו זה כינוי לחמור צעיר, עיר. אתון, בן אתון, זה בן אתון, בן של אתון. אומר יעקב ליהודה, אתה יודע כמה יין, שפע של יין יהיה בארץ יהודה? שתיקח עיר אחד, חמור אחד, תקשור אותו, אוסרי זה מלשון בית האסורים, תקשור אותו ליד גפן אחת, יצא כל כך הרבה יין, שפשוט יצטרך חמור אחד בשביל לקחת את הכמות היין שיצא לך מגפן אחת. אותו דבר תיקח שיח אחד. אותו דבר תיקח סורקה. מה זה סורקה? זה כמו שריג, זמורה ארוכה אחת של גפן, תקשור לידו בין אתון אחד, ותראה כמה יין יוצא לך. ולפי זה מה יהיה המשך הפסוק? שיהיה כל כך הרבה יין, כיבס ביין לבושו, תוכל לעשות את הכביסה עם יין, למרות שאף אחד לא מכבס עם יין, אז דרך משל יהיה כל כך הרבה יין, שתוכל את הבגדים שלך לכבס עם יין, זה לא ההמשך. בדם הנביא, מה זה דם הנביא? מה שיצא מהנביא, סוטו, סוטו זה הבגדים שלך, תוכל לכבס עם יין. זה הפירוש הפשוט, יכול לקרוא את זה בפנים. עשרי לגפן, יהוא אומר רש"י, התנבא על ארץ יהודה שתהי מושכת יין כמעיין. איש יהודה יאסור לגפן עיר אחד, ויתיננו מגפן אחת, ומסורק אחד בין אתון אחד.
מי זה
אתון? סורקה, זמורה ארוכה, קוריידה בלעז, כיבס ביין, כל זה לשון ריבו יין, סוטו לשון מין בגדו, ואין לו דמיון במקרא, אין בכל התורה עוד דמיון. אז פה הסבירה שבאופן אחד את כל הפסוק. עכשיו, אופן אחר. האופן השני זה שני אופנים ששניהם מופיעים בתרגום אונקלוס. אולי נגיד זה גם בעל פה ואז נקרא בפנים. אומר אונקלוס, אני אסביר את זה לפי מה שאונקלוס אומר. אונקלוס אומר ככה, גפן זה עם ישראל. אוסרי זה מלשון שאומרים סחור סחור. זה הולך על משיח. משיח יחזיר את הגפן, את עם ישראל, לאן הוא יחזיר אותם? לעירו, לעיר שלהם, לירושלים. יחזור חזרה, לא, זה כבר הגאולה. יסובב אותם חזרה לעיר, לירושלים. ולסורקה, מי זה הסורקה? זה אותו גפן, כי אמרנו שגפן זה הולך על עם ישראל. אז מה יהיה כשיהיה, מה זה בני אתונו? בני אתונו זה הולך על עם ישראל. בני, הבני, לא, סליחה, בני, לפי הפירוש הראשון במקלוס, בני זה מלשון בניין, אתונו זה הולך על בית המקדש. בית המקדש, יש ככה, יש שער בבית המקדש שקוראים לו שער העיתון. זאת אומרת, מה אומר כאן יעקב ליהודה? שיצא משיח שיחזיר את הגפן, את עם ישראל, לעיר שלו, ויקח את הסורקה, את עם ישראל, בני אתונו שיבנו את בית המקדש. זה אופן אחד, איך שאונקלוס אומר, נקרא איזה ברש"י בפנים. עשרי, סליחה, עוד לפני שרש"י הולך לאונקלוס, הוא קודם חוזר לפירוש הראשון שהבאנו קודם, שאמרנו שהוא יקשור את העיר לגפן. עשרי זה לשון לקשור, אנחנו אמרנו בפשטות, כי אנחנו מכירים את המילה עשרי כמו בית העשרי, אבל זה רש"י רש"י מסביר. עשרי זה כמו עשר. למה לא כתוב עשר כושר? למה עשרי? רש"י לפעמים במקום לכתוב עשר כושר, אני יכול לכתוב עשרי, כאילו כושרי. נביא רש"י דוגמה. דוגמתו כתוב בתהילים, מקימי מהפרדל. איך היה יכול ומתאים לכאורה יותר לכתוב? מקים מהפרדל, מה זה מקימי? או היושבי בשמיים, מה היה יותר מתאים לכתוב? היושב. אותו דבר גם פה, במקום לכתוב עושר, אז הוא כותב עושרי. אותו דבר, וכן בני אתונו. במקום לכתוב בן אתון, אז הוא כותב בני אתונו, כעניין זה. זה לא קשה למה יכתבו בצורה כזאת.
אותו עניין.
עכשיו, ואונקלוס תרגם למלך המשיח. אונקלוס לפי הפירוש הראשון של אונקלוס, עצמו מביא שני פירושים. לפי הפירוש הראשון באונקלוס, זה הולך על משיח, כמו שאמרתי לכם בעל פה, נקרא בפנים. גפן הם ישראל. עירו זה העיר שלו, איזה עיר? זה ירושלים. סורקה, אלו ישראל, איפה רואים שישראל נקראים כמו סורקה? כמו שאומר הפסוק, ירמיהו, ואנוכי נתתיך סורק. מה זה סורק? זה הזמורה הטובה של הגפן, נקרא סורק, כן? ואנוכי נתתיך סורק. עכשיו, פירוש מעניין ברש"י שם, שלמה עם ישראל קוראים להם סורק? כי לגויים כמה מצוות יש? שבע. ליהודים כמה מצוות יש? 613. כמה מצוות התווסף ליהודים יותר מהגויים?
606.
סורק זה גימטריה 606. ואנוכי נתתיך סורק. אני נתתי לך סורק, נתתי לך 606 יותר מהשבע שיש לגויים. ככה רש"י מסביר שם בירמיהו. בני אתונו, לפי הפירוש הזה של אונקלוס, מה זה בני אתונו, כמו שאמרנו בעל פה, נבנה בני מלשון בניין, נבנה את בית המקדש. בני אתונו מרש"י, מצטט מאונקלוס, בני יבנו איכלי, דהיינו יבנו את ההיכל, לשון שער העיתון בספר יחזקאל, כמו שבנביא יחזקאל שמתאר שם איך ייראה בית המקדש, אחד השערים קורא לזה שער העיתון. אז בני אתונון נבנה את העיתון, נבנה
עם א',
כן,
נבנה את העיתון,
נבנה את בית המקדש, ברש"י כתוב. זה אופן אחד באונקלוס. אופן שני אומר, ועוד תרגמו בפנים אחרים, האופן השני באונקלוס אומר ככה: גפן, נגיד זה בעל פה, אוסרי לגפן, גפן זה הולך על הצדיקים. אוסרי לגפן, מה הכוונה? שכל הצדיקים הוא יביא אותם לירושלים למשיח. ולסורקה בני אתונו, מה הכוונה? שעם ישראל כשיגיעו למשיח הם יהיו בני אתונו. מה זה בני אתונו? הם יהיו תלמידי חכמים שישבו בישיבה של משיח וילמדו תורה. נראה את זה בהמשך דברי רש"י. ועוד תרגמו בפנים אחרים, באופן השני שאונקלוס אומר, גפן אילו צדיקים, בני אתונו, מה הכוונה בני אתונו? איך אומר אונקלוס? עבדי אורייתא באולפן, הם ילמדו תורה באולפן של משיח. למה קוראים להם בני אתונו? על שם, כמו שבשירת דבורה בספר שופטים כתוב שם, רוכבי אתונות סחורות. שם רוצים בשירת דבורה לפאר את הסנהדרין, אומרים הם כאילו חשובים, הם רוכבים על אתונות סחורות, ובצורה פיוטית משבח אותם. אז לפי זה אונקלוס אומר, מה הכוונה ולסורקה בני אתונו? שהחכמים יבואו לירושלים. כיבס ביין, מה הכוונה כיבס ביין? איך אונקלוס אומר כיבס ביין? יהי ארגבן טב ללבושוי, יהיה למשיח בגדים מכובדים, יהיו לצדיקים בגדים מכובדים בצבע יין, ארגמן, שציבועו דומה ליין. הצבע של הבגדים יהיו מכובדים וצבעונים. וצבעונים, אומר רש"י, הוא לשון סוטו. לפי זה הפירוש כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו, שהבגדים שלו יהיו יפים. איך קוראים? של משיח. איך יקראו לזה יפה? זה יהיה בצבע יין, צבע ארגמן, זה יהיה בצורה של סוטו. מה זה סוטו? למה סוטו נקרא בגד צבעוני? אומר רש"י, שהאישה לובשתן ומסיתה בהן את הזכר ליתן עיניו בה. כשאישה לובשת בגדים צבעוניים, קוראים לזה, היא לובשת בגד שהיא מסיתה. ואף רבותינו פירשו בגמרא, גם בגמרא כתוב שזה הולך על יין סוטו, זה מלשון להסית, לשון הסתת שכרות במסכת כתובות. ועל היין, הגמרא במסכת כתובות אומרת על היין, שמא תאמר אינו מרווה. אם תרצה להגיד שיין אין לו טעם שמרווה, שהוא גורר אותך להשתכר, תלמוד לומר סוטו, הוא מגרה אותך, מסית אותך לשתות עוד. על כל פנים נסכם את כל האריכות מה רש"י אמר, שמה שכאן כתוב אוסרי לגפן לרוב על הסורקה בני אתונו וגומר, זה שלוש פירושים. פירוש ראשון זה כפשוטו, שיהיה פשוט הרבה יין בארץ יהודה. פירוש שני, שמשיח יחזיר את עם ישראל לירושלים ויבנה את בית המקדש. פירוש שלישי, שהצדיקים יסתובבו סביב משיח וילמדו תורה בבית המדרש שלו. זה שלוש פירושים, מביא את זה מיונקל. פסוק י"ב, שזה הפסוק האחרון ליהודה: חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. מה זה חכלילי? אומרה שחכלילי לשון אודם. איך הוא כאילו אומר חכלילי? יסמקון, כמו שמישהו נהיה מסמיק, נהיה אדום. לשון אודם כתרגומו. וכן, איפה רואים שחכלילי זה לשון אודם? מביא רש"י פסוק שכתוב במשלי: למי חכלילות עיניים? שכן דרך שותי יין עיניהם האדימים. זאת אומרת, רש"י כאן הולך לפירוש הראשון, יהיה כל כך הרבה יין שפשוט יהיו אדומים מיין. ואותו דבר לבין שיניים מחלב, מה הכוונה? יהיה כל כך הרבה מרוב חלב, שיהיה בארצו מירה טוב לעדרי צון, יהיה כל כך הרבה צון, יהיה כל כך הרבה מירה, אז פשוט יהיה הרבה חלב. וכן פירוש המקרא, אם כך בא הפירוש של הפסוק, מסכם רש"י: אדום עיניים יהיה מרוב יין, ולבן שיניים יהיה מרוב חלב. לפי תרגומו, תרגום אונקלוס מה אומר? יסמקון תורוי בקרמוי. תורוי זה ההרים הגבוהים יהיו מלאים בקרמוי, בקרמים. למה להרים הגבוהים הוא קורא עיניים? אומר לפי תרגומו, עיניים לשון הרים שמשם צופים למרחוק. כי כשאתה רוצה לראות עם העיניים רחוק, אתה עולה הר הגבוה. לכן אונקלוס אומר, חכלילי עיניים יין, שההרים יהיו מלאים בקרמים. ועוד תרגמו בפנים אחרים, אונקלוס מביא פירוש נוסף, שמה הכוונה חכלילי עיניים? זה לשון מעיינות. המעיינות זה כילוח היקבים, יהיה כל כך הרבה יין שיקלחו בשטף. נעבוי, מה זה נעבוי? יקבים שלו. למה, מאיפה אני יודע שנאבוי זה יקב, ולשון הרמי הוא במסכת עבודה זרה. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, נעבר תחו. כאן הגמרא מדברת שאם אדם לקח קרן מגוי, והיין של גוי הרי זה יין נסך, כן, יין שאסור לשתות, אתה עכשיו רוצה לקחת, לקנות מגוי יקב, אתה רוצה להתחיל לעשות יין שלך, מה אתה עושה ליקב, לקרם? נעבה את היקב, מה אתה עושה איתו? ארתחו, אתה צריך להרתיח אותו, זאת אומרת, אתה צריך לעשות לו הגעלה והכשרה, ואז תוכל להשתמש עם הנעבה, עם היקב שקיבלת מהגוי. ואחר כך, מה הפירוש לבין שיניים מחלב? מה זה שיניים? אומר אונקלוס, שיניים זה הבקעות, יחברן בקעתי, הבקעות יהיו כל כך הרבה תבועה ומראה צון, שזה כמו יהיה הרבה חלב. תרגם שיניים לשון שיני אסלעים. פה סיימנו את יהודה, נשאר לנו זבולון, יששכר ודן. שלושת האחרונים הם כבר יותר קצר. זבולון זה פסוק אחד, זבולון לחוף ימים משכון, והוא לחוף אוניות, וירקתו ירקתו על צידון. אומר רש"י, מה התכוון כאן יעקב? זבולון לחוף ימים, על חוף ימים תהיה ארצו, הארץ של זבולון, איפה היא תהיה? על חוף ימים, שמה ליד החוף, שמה יהיה הנחלה שלה. חוף, מה זה חוף? כתרגומו, איך התרגום אומר חוף? ספר, מרקה בלז, מרקה זה הגבול, זה הספר, כן? אחד המפרשים אומר, למה לחוף קוראים חוף? חוף זה לשון לחפוף, מה זה לחפוף? לשפשף. המקום שהגלים מתחככים באדמה, זה נקרא חוף. והוא יהיה מצוי תדיר על חוף עניות במקום הנמל. זאת אומרת, זבולון, השטח שלו יהיה לחוף ימים בכללות, והוא אישית, איפה יהיה כל הזמן, הוא יהיה בנמל. למה? כי יעשה עסקים שם. שהעניות מביאות שם פרקמטיה. כל העסקים באים לשם. כשהיה זבולון עוסק בפרקמטיה, הוא ממציא מזון לשבט יששכר, והם עוסקים בתורה. זה היה עסקה בין זבולון ליששכר, יששכר ילמדו תורה, זבולון יעשה עסקים, זבולון יפרנס את יששכר, ויששכר ייתן מתלמודו את הזכויות לזבולון. הוא שאמר משה, זה מה שכתוב גם אצל משה רבינו בספר דברים, סמך זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זבולון יוצא בפרקמטיה, ויששכר עוסק בתורה באוהלים. וירקתו על צידון, מה זה, מה הכוונה ירקתו? סוף גבולו יהיה סמוך לצידון. עד צידון יהיה הגבול של זבולון. מאיפה יודעים שהסוף זה ירקתו? לא ראה שירקתו זה סופו, כמו שכתוב הוא לירקתי המשכן. ירקתי זה בירחיים בסוף.
ישראל
המקראית
מגיעה עד צידון?
כן. פסוק י' עכשיו עוברים ליששכר. יששכר חמור גרם. רובץ בין המשפטיים. כמובן זה בדרך משל, שיששכר הוא כמו חמור שיש לו גרם, גרם זה עצמות, יש לו עצמות חזקות. אומר רש"י, יששכר חמור גרם, חמור בעל עצמות, מה הנמשל? סובל עול תורה, הוא לומד תורה עם הרבה סבלנות, והוא משקיע את עצמו בלימוד התורה, כחמור חזק שמתינים אותו מסע כבד. הוא לקח את המסע הכבד של התורה, והוא שם את עצמו בתלמוד תורה בלי גבול.
זה לא שהיה גם בסוף שהגיע ליעקב לאוהל ואז עם החמור?
זה מה שנאמר בדרך המדרש, למדנו את זה בזמנו.
אה, זה במדרש.
אבל הפשט בדבר זה ככה.
אבל הסובל זה לא כסובל.
לא בלשון סבל, אלא מלשון לוקח על עצמו, סובל זה כמו סבל. לוקח. עליך עול, רובץ בין המשפטיים. מה הכוונה רובץ בין המשפטיים? כחמור המהלך ביום ובלילה ואין לו לינה בבית, כמו חמור שאין לו, כמו הסוס שהוא יושב לו בערובה, מפעם לפעם אתה לוקח אותו. החמור הוא ביום ובלילה הוא הולך, איפה הוא לן? בין המשפטיים, בין הגבולות. הוא לא, כשהוא רוצה לנוח רובץ בין התחומים, בתחומי העיירות שמוליך שם פרקמטיה. אותו דבר תלמידי חכמים שרוצים ללמוד תורה, יש תקופות שלא יכולים ללמוד בבית, צריך, כמו שכתוב,
סלמן.
כתוב בפרקי אבות שאדם צריך לצאת ווי גולה למקום תורה, סלמן. יוצא מהבית שלו פסוק תצווה, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. ממשיך רש"י דברי יעקב ליששכר, וירא מנוחה כי טוב, ראה לחלקו ארץ מבורכת וטובה להוציא פירות. אז הארץ שיששכר יקבל, הוא יקבל ארץ מבורכת עם פירות טובים. וית שכמו לסבול, הוא איתה את השכם שלו כמו סבל לסבול עול תורה. והיהי לכל אחיו ישראל למה סובד. ברגע שהוא לומד תורה והוא לוקח על עצמו את העול הזה של התורה, אז הוא נהיה כמו עובד אצל עם ישראל, כי התלמידי חכמים שלומדים תורה יש להם עבודה קשה, הם העבדים של עם ישראל, כי הם צריכים לפסוק להם כל הזמן את ההלכות ולתת להם, לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עיבורים, לעבר את השנה, זה חוכמה מאוד גדולה לדעת את כל החשבונות, זה היה יששכר, היה יודע את כל זה. שנאמר מביא רש"י שבדברי הימים כתוב ככה: ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200. זאת אומרת, אותם בני יששכר היו 200 ראשי חכמים, סנהדריות, שהם ידעו בחוכמתם את העיתים שעם ישראל. שם מסופר שבאו לדוד המלך להמליך אותו, אז באו 200 ראשים מיששכר, 200 ראשי סנהדריות העמיד, וסיום הפסוק שמה כתוב: וכל אחיהם על פיהם. כל שאר שבט יששכר הלכו איתם ביחד. על כל פנים רואים מזה שיששכר הם היו חכמים, ובגלל זה זה נקרא למה סובד. חוזר רש"י עכשיו חזרה להסביר מילולית מה זה נקרא וית שכמו לסבול. עד פה רש"י לא הסביר את המילה וית. אומר רש"י, וית שכמו השפיל שכמו, וית זה ללשון השפלה, השפיל את עצמו לקבל את החבילה כמו סבל. מביא רש"י הוכחה, כמו כתוב בפסוק בספר שמואל: וית שמיים, כשהקדוש ברוך הוא רצה להעניש, שדוד המלך יוכל להעניש את האסונים שלו, לאסונים של דוד המלך, אז כתוב שם וית שמיים, כאילו הקדוש ברוך הוא ירד מהשמיים, התקרב לארץ לתת כוחות לדוד המלך. אז וית שמיים זה לשון השפלה. הוכחה נוספת מברש"י, כתוב בתהילים: הטו אוזניכם. מה זה הטו אוזניכם? תקשו את האוזניים כדי שתוכלו להקשיב. ואונקלוס תרגמו בפנים אחרים, אונקלוס מסביר אחרת את הפסוק. מה הוא מסביר? וית שכמו לסבול, מה הכוונה? לסבול מלחמות ולכבוש מחוזות שהם יושבים על הספר. אונקלוס אומר שמכיוון שיששכר יושבים על הגבול, אז הם לוקחים על עצמם את כל המלחמות לספוג, הספיגה הראשונה היא אצלהם. ויהיה האויב כבוש תחתיו למה סובד, ואז ואי למה סובד זה הולך על האויבים שיבואו ליששכר. יששכר סופגים, כובשים את האויבים, ואז האויבים הופכים להיות עבדים שלהם ומשלמים להם מיסים. דן זה השבט האחרון שאנחנו יודעים עליו היום, וכל שלושת הפסוקים על דן רש"י מנווט ומסביר ששלושתם מתכוון יעקב אבינו לשמשון הגיבור שהוא בא משבט דן. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. מה הכוונה דן ידין עמו? לא ידין עמו הפירוש שהוא יעשה דין בעם שלו, אלא ידין עמו אומר רש"י ינקום נקמת עמו מפלישתים. הוא ינקום את הנקמה של עם ישראל בפלישתים. כמו מביא רש"י הוכחה לדבר, כתוב בספר דברים: כי ידין השם עמו. מה זה ידין השם עמו? שם גם מוסבר, הוא לא ידין את העם, הוא לא יעשה דין בעם ישראל, אלא הוא ינקום את הנקמה של עם ישראל על די שהוא ימית את האויבים. כי אחד שבטי ישראל, כשיבוא שמשון הגיבור והוא יהיה מנהיג בעם ישראל, אז כאחד שבטי ישראל, כל עם ישראל יהיו כמו, מה שהוא אומר, כל ישראל יהיו כאחד עמו, כולם יהיו יחד איתו. כי הרי שמשון היה לוקח את הנקמה של כל עם ישראל, ואת כולם ידין, שמשון ידאג לכל עם ישראל, ועל שמשון ניבא נבואה זו. זה פירוש אחד. ועוד יש לפרש פירוש נוסף מה הכוונה כאחד שבטי ישראל: כמיוחד שבשבטים הוא דוד שבא מיהודה. זאת אומרת שמשון יהיה כזה מוצלח כמו אותו אחד ומיוחד מעם ישראל שזה דוד המלך. פסוק י"ז: יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. כאן זה הולך על שמשון, נגיד זה קודם בעל פה ואז נקרא מבפנים. אומר שמשון הגיבור, הרי יש פעולה מפורסמת שכולם יודעים, שכשהוא היה שם עם הפלישתים אז הוא הפיל את כל אלה, גם אלה שהיו מעל הגג מלמעלה, הוא הפיל אותם על די שהוא זיעזע את הבניין. שמשון הגיבור, אז הוא אומר, כמו נחש. מה קורה נחש? נחש הוא מקיש בדרך ברגליים, ואז הרוכב נמצא מלמעלה והוא נופל. ככה היה שמשון כמו נחש בפרט הזה. נראה את זה ברש"י בפיו. רש"י אומר שפיפון הוא נחש, ואומר אני שקרוי כן. למה לנחש קוראים שפיפון? על שם שהוא נושף, כי הוא שורק. כמו ואתה תשופנו עקב, שכתוב על הנחש בתחילת התורה במדבר, בראשית. הנושך עקבי סוס, כך דרכו של נחש. מה זה קשור לדן, לשמשון? ודימהו לנחש הנושך עקבי סוס, ויפול רוכבו אחור שלא נגע בו. הנחש לא נגע ברוכב בכלל, והרוכב נפל. ודוגמתו מצאנו בשמשון. כתוב שם, כשתורה מספרת על שמשון בספר שופטים, וילפות וגומר, את שני עמודי התווך וגומר, ושעל הגג מתו, הפלישתים שהיו על הגג נפלו ומתו. ואונקלוס תרגם, אונקלוס אומר ככה, כחיווי חורמן, מה הכוונה? שם מנחש, גם אונקלוס מדבר כאן על הנחשים, אבל הוא אומר ששפיפון זה כמו חורמן, מה הכוונה? נחש כזה שאין לרפואה למשיכתו.
יש סוג כזה בכפר סיבוב.
והוא צפוני, זה מה שקוראים לו צפוני, וקרוי חורמן, למה קוראים לו חורמן? חורמן, על השם שעושה הכל חרם, משהו רק נוגע, לא נשאר כלום.
הלך
על נחש? נחש כזה. הוא כפיתנה, כמו פטן, מה זה פטן? נחש פטן, כמו פטן, יחמון, מה זה יחמון? ככה אומרים כאילו, יחמון הכוונה יערוב, יש לו נחמונת והוא תופס. הפסוק האחרון, לישועתך קיוויתי אדוני. ועדיין המשך של דברי שמשון, דברי יעקב לדן על שמשון. ששמשון יהיה שם בשעת מעשה, אומר שמשון, לישועתך קיוויתי השם, כאילו שמשון יגיד את זה. מתנבא שינקרו פלישתים את עיניו. וסופו לומר, זוכרי נינה וחזקי נינה אך הפעם וגומר. יש לנו כמה משמעויות לדבר. פירוש הראשון ששמשון אומר, ריבונו של עולם, ישועתך קיוויתי השם, הפעם הזו תן לי לעשות את המכה כמו שצריך. אבל יש כאן מפרשים נוספים שמסבירים שהכוונה פה שגם אז לא הייתה הנקמה עד הסוף. ואז יעקב אומר, למרות ששמשון ינקום מפלישתים אך הפעם, אבל זה לא סוף הישוע. לישועתך קיוויתי השם, אני מקווה לישועה הגדולה שתבוא בזמן.
אמור להיות משיח.